الليل صغير أصحوش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי יום שלישי, זין במרחשוון תפשין פי ג' מסכת נדרים, דף זין. רדיו כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו, מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם הם 92.8 FM, 93 FM, זוהי תחנת הרדיו הייחודית יש לומר, המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור בנימין מילצקי. היום הוא יום היורצייט, יום השנה לעליית נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של הגאון רבי יהודה מאיר בן רבי יעקב שמשון שפירה מלובלין, מייסד מפעל הדף היומי, זכר צדיק וקדוש לברכה לחיי העולם הבא. המהר"ם שפירה מלובלין זצ"ל טמון בהר המנוחות בירושלים, והיום עולים רבים לפקוד את מקום ציונו. זכותו הגדולה תגן עלינו משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל, ובמהרה בימינו יקיצו שוכני עפר וירננו, ואז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה. הנה סיפור מופלא אודות המהר"ם שפירא זצ"ל, מחולל ומייסד מפעל הדף היומי לפני כ-100 שנים לכבוד יום היורצייט, יום ההילולה. הנה הסיפור מתוך הספר מאורות הדף היומי. כידוע לכל מקצוע סודות שלו ומנהג העולם, שבעל אומנות שומר על המידע המקצועי שנרחש על ידו לבל יתגלה ברבים כדי שלא יאבד את ייחודו ואת פרנסתו. בלימוד התורה כלל הזה שונה ואף הפוך. עד הרבה חכמי התורה נשתבחו בכך שהם העניקו מחוכמתם לאחרים ובשפע רב, ואף נהנים הם מכך, כמו שלמדנו, כיוון שעושה אדם את עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל, תורה ניתנה לו במתנה. היינו המלמד לכל החפץ בכך, יזכה בעשיית חיל בלימודה ותהיה התורה נחלתו ואף יעלה לגדולה. לימוד התורה ומסירתה מדור לדור אינו טבעי, וכפי שידוע לכל, לומדי התורה מוצאים עזרת שמיים מיוחדת בלימודם ובהחזקת תורתם, כפי שאפשר להיווכח מן המעשה שלפנינו. דמותו האדורה של הגאון רב מאיר שפירא זצ"ל, מייסד וראש ישיבת חכמי לובלין, משכה אליה רבים שהוקסמו מאישיותו רבת הגוונים ואפופת ההוד וחפצו בקרבתו. ראש הישיבה, שהיה הראשון שהקים במזרח אירופה בית מפואר שנועד לשמש את כל צורכי התלמידים, כיתת את רגליו אל מעבר לים כדי לכלכל את ישיבתו. לשם מטרה עילאית זו הקדיש הגאון רבות מזמנו היקר, וכך הוא מצא את עצמו יום אחד בפילדלפיה שבארצות הברית נואם בפני קהל רב. הרב שפירא ניחון היה בכושר נאום נדיר במינו, וכהרגלו ריתק את השומעים והסביר להם את המטרה שלשמה נדד לארץ נכר. בין הקהל היה יהודי רחב גרם, לבוש במיטב האופנה, שהעדיף לכנות את עצמו רבי כשמישהו היה שואלו למקור פרנסתו. זה חודשים ארוכים שהוא מאמץ את מוחו ותר אחר עילה כלשהי לערוך מפגש בין אנשי קהילתו, וכך לשמור עמם על קשר ולראות את פניהם. שהרי לא בכל שבוע יש יום כיפור, והוא צריך להוכיח מדי פעם לפרזידנט, נשיאה הגאה של הקהילה, שהשכר הגבוה משולם לו לא ניתן לריק. וכך במהלך נאומו של הרב שפירא עלה רעיון מבריק במוחו של הרבי. הוא ניגש אל ראש הישיבה, לחץ את ידו בחמימות תוך שהוא מיישיר את מבטו אל פניו של הרב, כפי שלימדו בבית הספר למנהיגות קהילתית, ובקשתו בפיו. הרי כבוד הרב לא יספיק להגיע עוד היום אל אכסנייתו בניו יורק. אולי יועיל כבודו לסור אל קהילתי המכובדת השוכנת במרחק מה, וישא אף בפניהם את נאומו המשובח. ואף שאיני סבור כי ניתן לקצור שם פירות רבים, בכל זאת לעולם אין לדעת. מאיר שפירא, שכל פרוטה הייתה יקרה עבור מטרתו הקדושה והנאצלת, הסכים להתלוות אל הרבי. ובדרכם החל הרבי להסביר שהוא לא ממש התכוון שהרב יחזור על אותו נאום עצמו, אלא משהו דומה. או איך אגדיר זאת לכבודו, משהו כליל, שכן בני קהילתי אינם מבינים הרבה בענייני הדת. והרבי נתקע במבוכה, ורב מאיר שפירא בעל המידות המופלאות שחש במצוקתו הרגיעו שהכל יעבור כשורה. פרשת השבוע הם יודעים? שאל ראש הישיבה. זה רעיון מצוין, הענה הרבי בהתלהבות, יספר להם כבודו על פרשת השבוע. ורגש של נחיתות עפף אותו, כיצד לא הגה בעצמו את הרעיון הנפלא הזה שיכול לספק לו חומר לדרשות אינסוף. הם הגיעו אל העיירה, והרבי מיהר לעדכן את הבוס, את הפרזידנט, על המתרחש, ולאחר שנתקבל האישור המיוחל, פתח בסדרת הזמנות מלוות בהבטחה, נועם מבריק שכזה עוד לא שמעתם מימיכם. באותו ערב לא היה שום דבר מיוחד או מסעיר שהתרחש בארצות הברית שגרם למי מבני הקהילה להיצמד לביתו, וכך נאספו ובאו להם כמעט כל בני הקהילה והתיישבו במקומותיהם בבית הכנסת. בזמן המועט שנותר עד לפתיחתו הרשמית של הערב, בדקו רבים מהם את השינויים שהתחוללו במקום מאז הימים הנוראים. הס הושלח בקהל. את ראש הישיבה הושיבו על כיסא מפואר במרכז הבימה המוגבעת, והפרזידנט קם לשאת את דבריו. הקדמה ופתיחה לערב המפואר שעורכת הנהגת הקהילה הדואגת לכל צורכיהם של חבריה. נשיא בית הכנסת קם ממקומו ופנה לעבר בימת הנועמים. בדרכו הוא התעכב רגע קט ליד מקומו של הרבי כדי לקבל עדכון קצר מי הוא הרב הזה עם הזקן הגדול, מה הוא עושה וכמה שנים הוא בתחום. פתח הנשיא ואמר, כבוד גדול הוא עבורנו להציג בפניכם איש אשכולות מורם מהעם, פרופסור דגול שהקים את התורה סקול בפולניה, שבו לומדות למעלה מ-200 תלמידות. השומעים אתם, התרגש הפרזידנט וחיכך בגרונו, למעלה מ-200 תלמידות, יותר מכל בני הקהילה גם יחד על נשיהם וטפיהם. אכן ראוי הוא שנשמע את דבריו. אמרם שפירא זקף את ראשו בתמיה, אבל בטרם קם ממקומו לתקן את דברי הנשיא, צדה עינו את הרבי המבוהל, שישב על קצה מושבו ומצמץ נואשות בעיניו, לבל יפצה הרב את פיו. פשוט מאוד, הסביר אחר כך הרבי לראש הישיבה, אצלנו באמריקה, כל מה שהפרזידנט אומר קדוש הוא, פרנסתי תלויה בחתימתו, ואם הוא היה מתגלה בקלונו בפני הקהל, אני הייתי הראשון לחוש בזעמו, ולעצם העניין, חייך הרבי, לפני זמן מה ביקר כאן משולח של בית יעקב מפולין, וכנראה שדבריו של המשולח על התלמידות של בית יעקב נחרטו במוחו המבריק של הנשיא, והוא שילב אותם בנאומו הערב. מר שפירא חזר בו מכוונתו לתקן את דברי הנועם, ובליבו חשב, יהיה אשר יהיה, לפחות אשמיע באוזניהם מעט דברי תורה, והזכה יהודים אילו במצווה. באותו שבוע קראו בבתי הכנסיות את פרשת שמות, והוא החליט לאלפם בינה ולספר להם על משה רבינו. הרב החל לספר על מצוקותיהם של היהודים במצרים וכיצד התאכזרו עליהם המצרים. את התינוקות שלנו, אמר ברגש, ליהודים ששמעו זאת לראשונה בחייהם, את התינוקות של הסבא והסבתא שלנו, הם היו לוקחים מיד לאחר לידתם וזורקים אותם בממי היאור. בפתוס רב המשיך הגאון בנאומו וכוח כישרונו הנדיר תיאר בפני בני הקהילה העמומים, כיצד עמדו האימהות הבוכיות על שפת היאור וחזו במו עיניהם, איך העוללים הרכים שזה עתה יצאו לאוויר העולם, מנפנפים נואשות בידיהם הזהירות, רגעים מספר לפני שהם משיבים את נשמתם למי שאמר והיה העולם. בשורה הראשונה ישבו אב ובנו, אב גביר גדול הביאימו לערב הזה, גם את בנו המבוגר, בחור מגודל, כעת הוא כבר הצטער על כך. הבן לפת בעוצמה את ידו של אביבו וזעם עצור לחש לו, אני לא מבין למה הנשיא שלנו, נשיא ארצות הברית שלרשותו עומדים צבא אדיר ונשק משוכלל, לא יכול למנוע מקרים אכזריים אלו. ואב הנבוך של הראשונה בחייו שמע על המקרים הנוראים הללו, לא ידע מה להשיב לבנו שהמשיך לשבת מרותק לדבריו של הגאון. מיודענו הרבי עשה מאמצים כבירים כדי לא לפרוץ בצחוק שראה את הבחור מנפנף מדי פעם בידיו, כאילו הוא בעצמו עומד לשקוע במימי היאור. מר שפירא זצ"ל העביר את מטפחתו על מצחו חרוש הקמטים ועבר לתאר את נס הצלתו של משה רבינו מן היאור, שלבסוף נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא לגאול את בני ישראל מארץ מצרים. דאונה, יהודים יקרים, קרא בהתרגשות. במזרח אירופה טובע עם ישראל בים של לחץ ודחקות, וחלקכם נפלה האפשרות להציל ילדים יהודיים שמהם יגדלו גדולים וצדיקים כמשה רבינו בשעתו. הנאום מסתיים ורב מאיר שפירא זצ"ל סבב בין הקהל שלחץ את ידיו בחמימות, כאשר לימינו צועד נשיא הקהילה שנתן לו הסברים קצרים על כל אחד מהמתפללים. אחריהם נשרח הרבי שלא ידע את נפשו מרוב התלהבות וטרח לציין באוזני כל מי שהסכים לשמוע אותו, שהוא-הוא זה שהביא את הנועם המבריק. לפתע ראה גאון את הצעיר ההוא מצביע עליו ולוחש לאביו, אבא, אבא, באמת זרקו אותו ליאור לתוך הנהר? ואבא הנהן בראשו במרץ רב, הרי שמענו זאת במו אוזנינו. והוא הוציא את בני ישראל ממצרים? שאל הבן החכם. כן, כן, כבר אמרתי לך. נו, אז מן הראוי שתיתן לו תרומה הגונה, אבא, לא כן, וכך היה. כשהיה רב מאיר שפירא זצ"ל מסיים את סיפורו, הבינו שומעי לקחו את המסר הנפלא שאם נגזר משמיים שהערב יצליח ויכניס סכום כסף לקופת הישיבה, הדבר יקרה. כאשר אדם עושה השתדלות לדבר מצווה, משמיים ישלחו לו את הסייעתא דשמיא. פיתחו לי פתח כפתחו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של עולם. אברהם שפירא מלובלין, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו הגדולה תגן עלינו, משפחת לומדי הדף היומי וכל בית ישראל. תפילת בית המדרש, יהי רצון מלפניך, אדוהינו אלוהי ולא אבותי, שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמא טהור ולא אל טהור תמא, ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוהינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גלנני ואביתה נפלאות מתורתך. כך כתב השל"ה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר, הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה, ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודשא בריחו ושכינתי. פותחים כרגלינו הטוב וסייעתא דשמיא גדולה את שיעור דפינו היומי עם פרק השינון, הסיכום והחזרה, אודות אשר למדנו אתמול בדפינו היומי בדף ו' במסכת נדרים. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, לרבה שצריך ידיים מוכיחות, איך יסבור כרבנן? והתשובה, שדווקא בגט לא צריך הוכחה, כי אין אדם מגרש את האיש של חברו. שאלה שנייה, במה חולקים רבי יהודה ורבנן לגבי גט? והתשובה, לרבי יהודה צריך לכתוב, ודין וגם מיני, לרבנן שניהם לא צריך לכתוב. שאלה שלישית, להלכה אם יש יד לקידושין, לפאה, לצדקה, להפקר ולבית הכיסא? והתשובה, אם הוא אמר הרי הוא כולם אסורים, שמה נתכוון להקדיש, הרי הוא עליי, רק הוא נאסר. שאלה רביעית, באיזה אופן הסתפק רב פאפה אם יש יד לקידושין? והתשובה, אפילו בידיים מוכיחות ובשנתן לאישה בית פרוטות ואמר לה, הרי את מקודשת לי, ואמר לחברתה ואת. שאלה חמישית, האומר כל שדי תהא פאה, האם כל השדה פאה הוא מניין? והתשובה, כל השדה פאה, ולומדים זאת מלשון הפסוק פאת שדך. משמע שכל השדה פאה. השאלה האחרונה על דף ו' הייתה, מה הסברה לומר יש יד לפאה יותר מיד לקידושין? והתשובה, פאה הוקשה ושוותה לנדרים מה שאין כן קידושין. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה, עוד אתה שלמדנו בדפינו היומי אתמול בדף ו' במסכת נדרים. וחיית מוריי ורבותיי, וחיית החי וראי לעיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה. יום שלישי, פעמיים כי טוב, זין במרחשוון תשפי ג' קר וטורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף זין במסכת נדרים. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף וו עמוד ב' בשורה הראשונה של העמוד, ומן המילים באי רב פאפה, יש יד לקידושין או לא? מן המילים הללו בסייעת הדשמיה הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כפי שכבר למדנו לעיל בדף ד' עמוד ב' בעניין ידות נדרים, יד היא לשון מושאלת ומשמעותה בית יד, מקום אחיזה, כדוגמת ידיות הכלים שעל ידה נוחז ומטלטל את הכלי. וכך הן הידות בנדרים, שאף אם ביטה נודר בשפתיו רק את מקצת דיבור הנדר, די בכך וחל נדרו, שכן אותו מקצת דיבור הוא בית יד ואחיזה על הדיבור של הנדר כולו. אז בידיים מוכיחות שניכר ומתפרש מתוך מקצת דיבורו עניין הנדר, אף שעצם דיבורו סובל פירוש נוסף, הפירוש ההוא צד רחוק ולא מסתבר. ויש ידיים שאינה מוכיחות שהפירוש האחר גם כן מסתבר ואינו צד רחוק. בידיים שאינה מוכיחות יש מחלוקת הנעים והמוראים, האם נחשבות לדיבור של נדר, או מאחר שאין הכרח גמור לפרש אמירתו לעניין הנדר, אין הידיים נחשבות לדיבור של נדר. לכן, אף אם כיוון בליבו לעניין הנדר, הוא אינו חל, שכן הלכה היא, גמר בליבו צריך שיוציא את הנדר בשפתיו. מביאה הגמרא כמה ספקות בענייני ידות. שנינו בתחילת מסכת קידושין, במשנה הפותחת את מסכת קידושין בדף ב' עמוד א', האישה נקנית בכסף, בשטר ובביאה. ומביאה הגמרא במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב', שאין די בנתינת כסף הקידושין, אלא צריך שהבעל יאמר בשעת הנתינה, הרי את מקודשת לי בכסף זה. והמאירי במסכת קידושין מביא בשם הראשונים שיש מחלוקת, האם גם בקידושי שטר צריך אמירה, שהרי בלא אמירה ייתכן שהוא נותן את השטר לפיקדון ולא לשם קידושין. או שמאחר שכבר נכתב בשטר שהוא מקדשה, אין צריך אמירה. וכמו כן החלקו בקידושי ביאה. יש אומרים שגם בהם צריך אמירה כדי לגלות את דעתו שבאה עליה לשם קידושין, ויש אומרים שלא צריך אמירה, לפי שאין אדם עושה את בעילתו בעילת זנות, ובוודאי באה עליה לשם קידושין. דנה הגמרא בסוגיה שלפנינו, האם גם באמירה זו התחדש דין ידות, שאף מקצת דיבור מועיל בה כדיבור שלם, או אין דין יד בקידושין, ואין האישה מתקדשת אלא בדיבור שלם. באי רב פאפה יסתפק רב פאפה, האם יש יד לאמירת הקידושין ואף מקצת הדיבור מועיל כדיבור שלם, או לא. או לא נאמר דין יד בקידושין וגם ידיים מוכיחות אינה מספיקות, אלא צריך דיבור שלם של קידושין, משום שדין ידות נתפרש בתורה בנדרים, וכן בנזירות שהוקש לנדרים, וחרמים והקדשות שהם נדרים עצמם, ואין לימוד מפורש לדין יד בקידושין, ומסתפק רב פאפה, האם ניתן ללמוד קידושין בבניין אב מנדרים? או שמא דווקא בנדרים נאמר דין יד, שכן הם חמורים שחלים אפילו בדיבור בעלמא, אבל כן, גם יד מועיל בהם כעיקר הדיבור, מה שאין כן קידושין, שאין בהם חומרה זאת, שהרי כדי שיחול הוא צריך לצרף לדיבור גם מעשה של נתינת כסף או שטר או ביה, ועל כן גם יד אינה מועילה בהם. מבררת הגמרא את אופן הספק האמור, אי חידמי, כיצד ובאיזה מקרה הסתפק רב פאפה את ספיקו? הילה אם האם נאמר דאמר לה לאישה, הרי את מקודשת לי ומדובר שנתן לה שתי פרוטות, ותוך כדי הנתינה הוסיף ואמר לחברתה ואת נמי, ואת גם כן, והסכימה חברתה ואמרה הן, הרי באופן זה אין מקום להסתפק, ופשיטה שגם השנייה מקודשת. שאמירה זו, היינו קידושין עצמן. לשון קידושין גמורו ולא יד לקידושין. שאין שום צד אפילו רחוק לפרש את דיבורו לכוונה אחרת, מאשר ואת גם מקודשת. שהרי אותו לשון שמקדש בה את הראשונה מתייחס גם לשנייה. וממילא ואת גם את מקודשת כחברתך. ושתי הפרוטות שנתן לראשונה, אחת היא לשם קידושי עצמה, ואחרת לשם קידושי השנייה. והיא נעשית הראשונה שליחת השנייה לקבלת קידושיה. והאישה נעשית שליח לקבלת קידושי חברתה מיד בעלה, אף שהיא נעשית צרתה בקידושין הללו. כפי שאומרת הגמרא במסכת קידושין בדף נון ב', מסיקה הגמרא אל האופן הספק הוא, כגון דאמר לה לאישה הזאת, הרי את מקודשת לי ואמר לה לחברתה ואת, ולא הוסיף את המילה נמי, ולא אמר ואת גם כן. מי אמרינן, האם נאמר דין יד גם בקידושין, דהיינו שמי כיוון שיש כאן אומדנה ניכרת ממשמעות לשונו שרוצה גם בקידושי השנייה, נעשית אומדנה זו כחלק מדיבורו וכאילו ואת נמי אמר לה לחברתה, ותפסי בקידושין לחברתה, נחשב הדבר כאילו הוא אמר ואת נמי, וממילא תופסים הקידושין גם בחברתה, או דילמה או שמה, לא נאמר דין יד בקידושין, ואומדן הדעת אינו יכול להיחשב כחלק מן הדיבור, אלא צריך דיבור ברור שאין צד לפרשו בעניין אחר, וכאן שיש אפשרות רחוקה לפרש שכוונתו, ואת חזאי ואת תראי איך אני מקדש את הראשונה, אמר לה לחברתה, הרי שאין לנו דיבור ברור של קידושין, ולא תפסי בקידושין בחברתה, ולא יתפסו הקידושין בחברתה. והרמב"ם בהלכות אישות פרק ד' הלכה ב' פירש שהספק הוא, באופן שמינתה אישה אחת את חברתה לשליח לקבל את קידושיה, ונתן המקדש שתי פרוטות לשליחה, ואמר הרי המשלחת מקודשת לי, ואמר לשליחה ואת, האם נחשב הדבר כי אמר לה גם את מקודשת? או שרצה רק לבדוק מה בליבה, והאם היא מוכנה להתקדש לו, כלומר, ראים תרצי להיות אשתי והקדשך. מקשה הגמרא וכי מבא אלה וכי יש לו ספק לרב פאפה אם יש יד לקידושין או לא, והרי מדבריו במסכת קידושין בדף ה' עמוד ב' מוכח, שסובר שיש יד לקידושין ולא היה לו ספק בדבר. שהרי אמר שם שמואל נתן לאישה כסף ואמר לה הרי את מקודשת, הרי זו מקודשת, ודקדק רב פאפה בדברי שמואל שלא הזכיר בדבריו שהמקדש אמר הרי את מקודשת לי, ובחיסרון המילה לי, הרי הם ידיים שאינם מוכיחות, שכן ייתכן שאינו מקדשה לעצמו אלא לחברו, ושאל רב פאפה את אביי וכי סובר שמואל, ידיים שאינן מוכיחות אב יני ידיים? והרי לגבי נזיר מצינו שהוא סובר לא אב יני ידיים. ואיפה מצינו זאת במסכת נזיר? שהרי שנינו במשנה פותחת את מסכת נזיר האומר אהה, הרי זה נזיר, וכשתה הגמרא, אולי הוא יתכוון אהה בתענית, דהיין אולי כוונתו באמירה תהה, שישב בתענית ולא נתכוון לנזירות, ותראית שמואל שבשעה שאמר אהה, היה נזיר עובר לפנה, ולכן מוכח מתוך העניין, שהייתה כוונתו לנזירות, ודייק רב פאפה מדברי שמואל, שכל הסיבה שחל עליו הנזירות זה משום שהיה נזיר עובר לפניו, אבל בלא זה, לא הייתה חל על הנזירות. מוכח ששמואל סובר שידיים שאינה מוכיחות לא אבין ידיים. ועל פי הנאמר שם שואלת אצלנו הגמרא, ועמידה אמר לי, רב פאפה לאביי לגבי קידושין, מי סבר שמואל ידיים שאין מוכיחות אבין ידיים? ולא התקשר רב פאפה בדברי שמואל אלא רק משום שאינם ידיים מוכיחות, מכלל משמע דסביר עלי לרב פאפה, סובר רב פאפה כדבר פשוט, דיש יד לקידושין. במקרה שמדובר בידיים מוכיחות, שהרי רב פאפה לא יקשה על עצם דין יד. אז למה פה רב פאפה מסתפק אם יש יד לקידושין או לא? ותרץ את הגמרא אף שרב פאפה מסתפק האם בכלל יש דין ידות בקידושין, הוא לא היה יכול להקשות מכך על שמואל במסכת נזיר, שכן ייתכן ששמואל סובר שיש יד בקידושין. ולכן, חד אמיגו מי דסבירה לשמואל אמר ללאביי, רב פאפה יקשה לאביי מתוך סתירה בדברי שמואל עצמו. וכאמור לאל שבעניין נזיר שמואל סובר, ידיים שאינה מוכיחות לא אבין ידיים, ומדבריו בעניין קידושין עולה, שיטתו של שמואל שידיים שאינה מוכיחות, כן אבי אין ידיים. והמפרש על מסכת נדרים פירש שלעולם יקשר אף פאפה את שתי הקושיות. האם סבירה ללשמואל שיש יד לקידושין, ואפילו אם תמצא לומר שיש יד, וכי סוברו ידיים שאינם מוכיחות אבי אין ידיים? אבל הרב פאפה עצמו מסתפק, האם יש יד לקידושין? מביאה הגמרא עוד ספק של רב פאפה בעניין ידות. אחת ממתנות העניים היא הפאה שצוותה התורה על הקוצרת שדה ולהניח מעט מן הקמה לעניים בסוף השדה. שנאמר בספר ויקרא פרק חב ג' פסוק חב ב' לא תחלה פאת שדך בקוצריך. ומן התורה אין שיעור לפאה ואפילו הניח שיבולת אחת יצא ידי חובתו. ומעידך אם רצה עושה את כל שדה ופאה. אבל חכמים נתנו בשיעור מלמטה שלא יפחות מאחד מ-60 בתבועה. ומוסיף על שיעור זה לפי גודל השדה ולפי ריבוי העניים ולפי ברכת הזרע. כיצד? שדה שהיא קטנה ביותר, שאם הניח ממנה אחד מ-60 אינו מועיל לעני, הרי זה מוסיף על השיעור. וכן אם היו עניים מרובים מוסיף. ואם זרה מעט ואסף הרבה, שהרי נתברך, מוסיף לפי הברכה. וכל המוסיף על הפאה מוסיפים לו שכר. ואין לתוספת זאת שיעור, כך הרמב"ם בהלכות מתנות עניים פרק א', הלכה ט"ו. באי רב פאפה יסתפק רב פאפה. אף אם תאמר שאין יד לקידושין, עדיין יש להסתפק האם יש יד לפאה או אין יד לפאה. וצדדי הספק מבוארים בגמרא בהמשך, אבל קודם לכן מבררת הגמרא את אופן הספק האמור. איך ידע מכיצד ובאיזה מקרה יסתפק רב פאפה את ספיקו? אילי מה אם נאמר באופן דאמר עדיין וגיא לאבי פאה, ועדיין נמי, וגיא זה לשון ארוגה, על שם החריץ שעושים סביבות הארוגה, הקרוי וגיה, כלשון המשנה במסכת מועד קטן בדף ב' עמוד א' הם עושים וגיות לגפנים, במועד. כך מסביר הרן. אז אם אדם אמר ארוגה זו תהא פאה וגם ארוגה זו, הרי במקרה כזה, האי פאה מעל יתאי. הפרשת הארוגה השנייה לפאה בלשון הזו היא הפרשה מעולה, כלומר אין כאן יד לפאה אלא הפרשה בשלמות הלשון. שכשאומר וזו גם, הרי הוא כאומר בפירוש וזו גם פאה, ובוודאי שחל דין פאה על שתי הארוגות. ומדברי הרמב"ם הלכות מתנות עניים פרק ח' הלכה ב' משמע שזוהי לשון הדפסה. וכן כתב המשנה למלך שם, ומכל מקום צריך להגיע בזה לדין יד, שאם לא כן, אין כאן אמירה של הדפסה, אומר הקהילות יעקב. ולכן מסיקה הגמרא אל הקיקה מבעלה מה שהסתפק רב פאפה, כגון דאמר, תוך כדי דיבור מאמירתו על הארוגה הראשונה, הוא אמר על הארוגה השנייה ועדיין, וזו, ולא הוסיף ואמר נמי, והוא לא אמר גם כן, ועל זה הסתפק רב פאפה. מהי, מה דינה של ארוגה זו? אם נאמר דין יד בהפרשת פאה, או אילה אמירת ועדיין לארוגה השנייה, וגם עליה חל דין פאה. או שמה לא נאמר דין יד בפאה, וצריך לשון ברור של הפרשה. ולכן, אף שאין ספק שברצונו לעשות גם את השנייה לפאה, מכל מקום מועיל ויש אפשרות וצד רחוק לפרש את לשון ועדיין גם במשמעות אחרת, דהיינו שזו הארוגה תהה לצורכי ביתי, הרי שאין כאן לשון ברורה של הפרשה ולא חל דין פאה על הארוגה השנייה. מפסיקה הגמרא באמצע הנידון שלפנינו ומוכיחה מספיקו של רב פאפה הלכה בדין פאה. מכלל אומרת הגמרא משמע מספיקו של רב פאפה, דחי אמר שדה כולה תאבי פאה אבי הפאה, שאם אמר על שדה הוא שתהיה כולה פאה, נהיית כולה פאה ושייכת לעניים. לעניין שאין אחרים רשאים לזכות בזולת העניים ופטורה מן המעשר. מה שאין כן סתם הפקר הוא בין לעניים ובין לעשירים, מסביר התוספות ריד. וסבורה הגמרא שמן הכתוב פאת שדך משמע דווקא מקצתה ולא כולה. ועל כן שואלת הגמרא שמדברי רב פאפה מוכח שנעשית כולה פאה, שהרי ודאי רב פאפה לא יסתפק במקרה שלא היה כדי שיעור פאה בארוגה הראשונה, שאז פשיטה שבאמירת והדין חלה הפרשה גם על הארוגה השנייה, שמאחר שעדיין לא יצא ידי חובתו בראשונה, ודאי שרוצה לצרף לה את השנייה להשלים לשיעור פאה מחויב בו, ואין צד לפרש דיבורו באופן אחר. וכיוון שכך, אין זה יד לפאה, אלא עיקר לשון הפרשה. ובהכרח שרב פאפה יסתפק, באופן שכבר יצא ידי חובתו בארוגה הראשונה, ובכל זאת סובר רב פאפה, שיכול להוסיף על הניתן, וחל על התוספת דין פאה, שהרי כל ספקו אינו אלא, האם מועיל לזה דין יד או צריך עיקר לשון, ושמע מינה, שאין הגבלה על שיעור פאה ואף להפריש פאה את השדה כולה, אפשר. כך מפרש הקרן הורה את ביורו של הרן בסוגיה. ואילו התוספות והראש פירשו, שבהכרח כל ספקו של רב פאפה הוא רק באופן שאין בשדה לשתי ארוגות אילו בלבד. ועם כל זה הוא יכול לעשותן פאה, שכן אם ישנן עוד ארוגות בשדה, המילה ועדיין לא מתפרשת במשמעות וזאת תהיה להוצאות ביתי. שהרי את כל שאר הארוגות הוא מותיר להוצאות ביתו ולאו דווקא את זו. ובהכרח שפירוש ועדיין הוא וזו פאה. ואין זה יד אלא לשון גמור כמבואר לעיל. משיבה הגמרא ואומרת אין אכן כך הדין כמו שמדויק מדברי רב פאפה והתניא כך שנינו בברייתא. מניין שאם רוצה אדם לעשות את כל שדה ופאה הרי הוא עושה תלמוד לומר פאת שדך. ולא נאמר פאה שבסדך, או שהיה צריך לכתוב לא תחלה פאה. למה נאמר סדך? אלא לומר שיכול לעשות את כל שדה ופאה. מכאן שיכול אתה לעשות פאה את כל שדך, ובלבד שכבר נקצרה השיבולת הראשונה. אבל קודם שהתחיל בקצירה עדיין לא התחייב בפאה, שנאמר לא תחלה פאת שדך בקוצריך. משמע, רק לאחר שכבר התחיל לקצור חל חיוב פאה. כך אומר התוספות ראש בשם הירושלמי, והוסיפו התוספות, שאין להקשות לפי זה, אם כן איך אפשר לפרש כדבריו, והדין לנפקותה, והרי גם את השיבולת הראשונה הותיר להוצאת ביתו ולא רק את הארוגה השנייה, אלא לפי שאותו קציר ראשון הוא מועט ואין בו שווה פרוטה, אינו נחשב כשיעור לעצמו. חוזרת הגמרא לבאר את צדדי ספיקו של רב פאפה בידות לגבי פאה. מי אמרינן, כיוון דאיתקש, אויל ואוקש, ושווה, פאה, לקורבנות לעניין בלטה אחר, וכמבואר להלן, כך יש להקישה עליהם גם לעניין ידות. ואם כן נלמד, מה קורבנות? היינו נדרי קורבנות, והכוונה שנדר להביא קורבן ויש להם יד שהם כנדרים עצמם, ואילו המאירי מפרש הכוונה היא לנדרים המביאים לידי חיוב קורבן, דהיינו שנדר להיות נזיר ומתחייב בהבאת קורבנות לאחר השלמת נזירותו. אז מה קורבנות יש להם יד? אף פאה יש לה יד. או דילמה או שמה נאמר כי יתקש. מה שהוא שוותה בהיקש פאה לקורבנות רק לעניין בלטה אחר הוא די יתקש. שכשם שכשמאחר להביא את הקורבן שמחויב בו עובר על הלב של לא תאחר לשלמו, כך הדין גם כשאחר מלהניח את הפאה לעניים. וייתכן שלא נאמר ההיקש, אלא לעניין בלטה אחר ולא לעניין ידות, ואף על פי שכלל נקוט בידינו שאין היקש למחצה, וכשמקישה התורה עניין לחברו לגבי פרט אחד, זה אינו לפרט זה בלבד, אלא הוא היקש לכל הדברים, בכל זאת שונה היקש של פאה לקורבן משאר המקומות, משום שבפסוק המדבר בעניין היקש זה לא נזכרה מצוות פאה במפורש, רק שנלמדת מדרשה, ועל כן יש מקום להסתפק, אולי לא נאמר היקש לשאר הדברים. כך מפרשים הרן והמאירי, ואילו הראש פירה שמכיוון שנכתבו בפסוק הזה כמה עניינים, שפאה וקורבנות החלוקים זה מזה בדיניהם, ובהכרח שלא לכל דבר הוקשו, ואם כן ייתכן שאף לא הוקשו לעניין ידות. מפרשת הגמרא ואיכה, איתקה שכאן מצינו שהוקש פאה לקורבנות, דתניא, שנינו בברייתא, על הנאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ"ב, כי תדור נדר להשם אלוקיך לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוקיך מעמך, והיה וכחת, ודרשו חכמים בכתוב הזה, כי תדור נדר אילו נדרים ונדבות של קורבנות להשם אלוקיך אילו דמים וערכין וחרמין והקדשות. כי דרוש ידרשנו אילו חטאות והשמות עולות ושלמים. השם אלוקיך אילו צדקות ומעשרות ובחורות. מאימך זה לקט שכחה ופאה. שכן הם חלקו של עני שנאמר עליו ואת עני אימך. הרי שהוקשו בפסוק הזה מתנות עניים לקורבנות לעניין לב של בלטה אחר. ועוד הסתפק רב פאפה אם יש יד לצדקה וכשמקבל על עצמו לתת צדקה בדיבור שאינו גמור חל עליו חיוב צדקה מדין ידות. או דילמה או שמה נאמר אין יד לצדקה וגם יד מוכיחה לא מספיקה אלא צריך דיבור גמור. שואל הראם, מה בכך שאין יד לצדקה? הרי צדקה חלה גם במחשבה בלבד בלא דיבור, כדרשת הגמרא במסכת שבועות בדף חבב עמוד ב' מהפסוק כל נדיב לב שמכיוון שגמר בליבו להפריש צדקה יש לו להתחייב והוא מתרץ דשמה גמר בליבו, הוא רק אם יתיישב הדבר בליבו בהחלטה גמורה לעשות צדקה בלא שיתחרט, אבל כאן לא יתיישב בליבו כל כך, ולכן מסתפק רב פאפה אם יש יד לצדקה או אין יד לצדקה, וצריך דיבור גמור. מבררת הגמרא את אופן הספק האמור, היחידה מכיצד ובאיזה אופן הסתפק רב פאפה את ספיקו. הילה אם האם נאמר, כגון דאמר על זוז אחד, עדיין זוז על הצדקה, זה הזוז יהיה לצדקה, והוסיף ואמר על זוז אחר ועדיין נעמי וזה גם, הרי ההוא אופן כזה של דיבור, צדקה עצמה היא, לשון גמור של הפרשת צדקה הוא, ולא יד בלבד, שכן באומרו וזה גם, הרי הוא כאומר וזה צדקה, משום שעל ידי הנמי, על ידי המילה נמי גם, לשון הצדקה שאמר על הזוז הראשון מתייחס גם לזוז השני, כשם שביארנו בשם המפרש לאל בדבב עמוד ב' לעניין קידושין ופאה, ופשיטה שהזוז השני נעשה צדקה, אלא מסיקה הגמרא אופן הספק הוא כגון דאמר על הזוז השני הדין, ולא הוסיף ואמר את המילה נמי, מהי, מה דינו של הזוז הזה? האם נאמר דין יד בצדקה וכאילו הדין נמי צדקה כאמר, וחל דין צדקה אף על זוז זה, או דילמה או שמה נאמר לא נאמר בצדקה דין יד, ועל כן אף שיד מוכיחה היא ובוודאי יש לתלות שכוונתו היא להפרישו לצדקה, מכל מקום מאחר שעל צד הרחוק קיימת אפשרות נוספת בהסבר דבריו, דמאי, מה כוונתו באמירת ועדין, דלנפקותה בעלמה כאמר, זוז זה יהיה להוצאות בעלמה, להוצאות ביתי, ושמה אין לו ממון אחר להוצאות ביתו מלבד זוז זה, ומה שלא סיים לומר כן באופן מפורש, דיבורה הוא דלא אסקי, הוא לא סיים את דבריו ולא חל דין צדקה על זוז זה, ונשאר חולין כמו שהיה. ומפרשת הגמרא את צדדי הספק, נאמר בתורה בספר דברים, פרק כ"ג פסוק כ"ד, מוצא שפתיך תשמור ועשית כאשר נדרת על השם אלוקיך נדבה, אשר דיברת בפיך, בעניינו של פסוק זה לא לאחר מלקיים מה שהתחייב במוצא שפתיו, ונדר ונדבה שהוזכרו בפסוק אילו קורבנות שחייב עצמו במוצא פיו, ואת תיבת בפיך האמור בפסוק דרשו חכמים במסכת ראש השנה על צדקה, ומאיתור המילה בפיך דרשו כן. והמפרש כאן והתוספות במסכת ראש השנה, בדבב עמוד א', בדיבור המתחיל בפיך כתבו שבפיך זאת צדקה משום שנאמר בה, יצא מפי צדקה, יאמור בספר ישעיה פרק ממהי פסוק חף ג', ורבינו אברהם מנער כתב שממשמעות בפיך למדנו זאת, שתקיים כל מה שדיברת בפיך ואף צדקה בכלל זה. ועל פי דרשה זו שלפיה הוקש צדקה לקורבנות, מבארת הגמרא את הצדדים שבספק שלפנינו. מי אמרין, הנאים אנחנו אומרים כיוון דאית קש, הוקשה צדקה לקורבנות, ושוותה צדקה לקורבנות כדי לכתיב בפיך, אז דורשים זאת צדקה כאמור אף לעניין ידות יש לה קישה עליהם, ונלמד מה קורבנות יש להם יד, אף צדקה יש לה יד, או דילמה, או שמה מאחר שלא נזכר צדקה בפסוק באופן מפורש, ייתכן שדווקא לבלת אחר, הוא דאית קש. צדקה הוקשה לקורבנות דווקא לעניין בלת אחר. אבל לא נאמר ההיקש הזה גם לעניין ידות, ועל כן אין יד לצדקה. וכתב הרשב"א שבדרך אם תמצא לומר נשנו הספקות שבפאה וצדקה. דהיינו, אם תמצא לומר שיש יד לפאה, ייתכן שכן הוא דווקא משום חומרת פאה, שאדם מחויב בבעל כורחו, אבל עדיין יש להסתפק בצדקה שאדם נותנה מדעתו, האם יש לה יד? לפירוש כזה מביא הרן בשם רבותיו, אבל דוחה הרן את פירושה משום שגם בעיקר צדקה מחויב אדם בעל כורחו. ואם כוונתם למקום שהוא נותן יותר מהשיעור המחויב בו, אם כן גם בפאה אינו מחויב לתת יותר מהשיעור. וכשהוא מניח את כל השדה לעניים, באופן הספק שיסתפק רב פאפה ליל, פאה זוהי מדעתו ולא בעל כורחו. ולכן הרן מפרש שצדדי הספק הם כאותם הצדדים שבספק לעניין יד לפאה, אלא שנשנו הספקות הללו בשני זמנים שונים. ועוד הסתפק רב פאפה אם יש יד להפקר או דילמה אין יד להפקר, וכגון שאמר חפץ זה יהיה הפקר, והוסיף ואמר על חפץ אחר וזה. ויד המוכיחה שבכוונתו להפקיר גם את החפץ השני, שואלת הגמרא מה ההבדל בין הספק הזה לספק הקודם לגבי צדקה, וכותב הנדרי זירוזין שקושיית הגמרא היא בדווקא מהפקר של מצווה, כגון הפקר חמץ בערב פסח קודם זמן איסורו, שאם לא כן פשיטה שיש לחלק בינו לבין צדקה. אז אם כן שואלת הגמרא מה ההבדל בין ספק זה לספק הקודם לגבי צדקה, הרי גם הפקר היינו צדקה, שהרי סתם אדם המפקיר את ממונו, הרי הוא מפקירו כדי שיזכו בו עניים. משיבה הגמרא, על דרך אם תמצא לומר, כאמר. על דרך אם תמצא לומר, אמר רב פאפה את שני הספקות הללו. גם אם תמצא לומר, יש יד לצדקה משום שהוקשה צדקה לקורבנות, ואין הקש למחצה, ואף על גב שלא נכתבה בפירוש בסמיכות לקורבנות, אלא רק נרמזה בדרשה, קיים בו את הכלל המקובל בהקש גמור שאינו נדרש למחצה. מכל מקום עדיין יש להסתפק, האם יש יד להפקר? מי אמרין הנפקר היינו צדקה וגם לא יש יד? או דילמה, שייני צדקה, שונה צדקה מהפקר, דצדקה לא חזיה, אינה ראויה אלא לעניים, שדווקא הם רשאים ליטול צדקה, אבל הפקר ראוי בין לעניים ובין לעשירים, ועל כן, אינו ממש כצדקה, ואינו בכלל ההיקש, שהוקשה צדקה לקורבנות לעניין ידות. ביי רבינה, יש יד לבית הכיסא, או לא. בית הכיסא, גם בזמן שאין בו צועה, כאמור במסכת ברכות בדף חבב, אסור לקרות בו קריאת שמה וכן אסור להתפלל בו. וכן אסור לדבר או לערר בו בדברי תורה שנאמר והיה מחנך הקדוש. מסתפק רבינה, האם יש יד לבית הכיסא, ואם מזמן ומייחד אדם בדיבור שאינו גמור מקום מסוים לבית הכיסא, נעשה אותו מקום בית הכיסא מדין ידות ונאסר בדבר שבקדושה? או דילמה לא, לא נאמר דין יד בית הכיסא, ואין דין יד בהזמנת בית הכיסא, אלא צריך דיבור גמור. והגמרא לא מבארת את צדדי הספק, וכתבו התוספות ישנים והראש, שמן התורה ודאי שאין יד לבית הכיסא, שהרי עצם זימון לבית הכיסא ומדרבנן, שמן הפסוק והיה מחנך הקדוש לא למדנו, אלא בית הכיסא עצמו שכבר השתמשו בו, ובית הכיסא עצמו לא הוקש בשום מקום לקורבנות ולנדרים, ומסברה אין לדמותו עליהם לעניין ידות. כך היא דרכם של הראש והתוספות ישנים, בכל הסוגיה שאין ללמוד ידות במה מצינו מנדרים לשום עניין, אלא שספק הגמרא הוא האם עשו חכמים הרחקה לבית הכיסא ועשרו בדברי קדושה גם ביד באלמה. מבררת הגמרא את אופן הספק האמור, איכי דמי. כיצד מדובר, אילי מה דאמר עדיין ביתה לאבי בית הכיסא ועדיין נמי, בית זה יהיה בית הכיסא וגם בית זה. אם בזה מדובר, ההוא, אמירה זאת אינה יד בלבד, אלא דיבור גמור, שהרי המשמעות המפורשת של ועדיין נמי היא שהבית השני, בית הכיסא נמי אבת, יהיה גם כן בית הכיסא, כדרך שהתבאר ליל בקידושין בפאה ובצדקה. אלא מסיקה הגמרא אופן הספק כגון דאמר על המקום השני ועדיין ולא אמר את המילה נמי, שפירושה גם מהי? מה דינו של המקום הזה? האם יש יד לבית הכיסא ומכיוון שיד מוכיחה היא שבכוונתו גם לייחד מקום זה לבית הכיסא לפיכך? הדין דאמר, המילה הדין שהוא אמר מתפרש והדין נמי, וגם זה יהיה בית הכיסא, עוד אילמה, או שמה אין יד לבית הכיסא, ומאחר שאין זה דיבור גמור, שכן ייתכן איזשהו צד, דמי ועדיין, מה כוונתו באמירת ועדיין לתשמיש הבעלמה כאמר, שיהיה מקום זה מיועד להשתמש בו, לדברים אחרים הנחוצים לו, לפיכך אין חל על המקום הזה דין בית הכיסא. מקשה הגמרא מכלל, משמע מספיקו של רבינה לגבי יד לבית הכיסא, דפשיט עלי לרבינה, פשוט לא לרבינה שבלשון גמורה ומפורשת יש זימון לבית הכיסא. אף אם בפועל עדיין לא התחיל להשתמש בו, נאסר המקום בקריאת שמה ושאר דברים שבקדושה. וקשה, המיבא אלה לרבינה, הרי הסתפק רבינה בדין הזה, ושאל, במסכת ברכות בדף חבב עמוד א', וכן במסכת שבת בדף יוד עמוד א', הזמינו לבית הכיסא, ייחד מקום מסוים לבית הכיסא ועדיין לא השתמש בו בפועל, מהו, מה דינו? ואף על גב של שאר דברים, קיימלן שהזמנה לב מילתה, שמה בקריאת שמה ותפילה יחמירו חכמים. כך מסביר המאירי. או הזמינו, ייחד מקום לבית המרחץ שגם הוא מקום האסור בדבר שבקדושה, ועדיין לא השתמש בו, מהו, מה דינו? וכותבים התוספות כאן ובמסכת שבת בדף זין עמוד ב', דיבור המתחיל שעיני, שיש שמוחקים את עניין בית המרחץ, כי למסקנת הגמרא במסכת שבת אין הספק אלא בבית הכיסא שהזוהמה בו מרובה, אבל בבית המרחץ פשיטה שאין זימון מועיל בו. ועוד כתבו התוספות שיש לקיים את הגרסה שלפנינו, שלעולם מסתפק רבינה גם בבית המרחץ, אלא שהספק הזה נפשט לבסוף לכולה, אבל הספק בבית הכיסא נשאר כעיבעיה דלא יפשטה, כבעיה שלא נפשטה. אז אם כן שואלת הגמרא מה שמה מספקו של רבינה לגבי יד לבית הכיסא שפשוט לא לרבינה, שבלשון גמורה ומפורשת יש זימון לבית הכיסא, וקשה, הרי הסתפק רבינה בדין הזה, ושאל, הזמינו ייחד מקום מסוים לבית הכיסא ועדיין לא השתמש בו בפועל מה דינו, או הזמינו שייחד מקום לבית המרחץ שגם הוא מקום האסור בדבר שבקדושה, ועדיין לא השתמש בו, מה דינו? האם זימון מועיל שיחול עליהם דין בית הכיסא ובית המרחץ, או אין זימון מועיל בהם, ואינם נאסרים בדיבור של קדושה, אלא לאחר שהתחילו להשתמש בהם, לתשמישם. בספק זה אינו דווקא בהזמנה בדיבור, אלא אף בהזמנה שבמעשה, כגון בבית חדש שנבנה לשם בית כיסא, או לשם בית המרחץ, ועדיין לא התחילו להשתמש בו. כך מסבירים התוספות, את הספק על פי סוגיית הגמרא במסכת שבת בדף י' מתרצת הגמרא רבינה הסתפק בשני הספקות גם בעצם דין זימון וגם ביד לזימון אבל חד המיגו חד הקמיבה אלי הוא דן בספק האחד מתוך הספק האחר שלא בא לספק השני אלא מתוך הראשון שקודם הסתפק האם זימון דיבור בלא השתמשות מועיל לבית הכיסא או אין זימון מועיל ומתוך כך הסתפק אם תמצא לומר אם תוכל לומר יש זימון בדיבור האם יש יד לזימון זה או אין יד. מסיקה הגמרא לגבי כל הספקות שנידונו בסוגייתנו בעניין יד לקידושין ולפאה ולצדקה ולהפקר ולבית הכיסא, תיבה אלי לשואל שנשאר לו עדיין הספק שלא פשטו בבית המדרש, וזה לשון טייקו או האמור בכל מקום. למה לא כתבו פה טייקו? אומר התוספות לשון מסכת נדרים משונהו. ולהלכה ביד של קידושין יש להחמיר דספיקא דאורייתא לחומרא, בספק שביד לפאה ולצדקה כתבו הריף הרמב"ן והרשב"א, שגם בהם הולכים לחומרה משום שספק איסור הם, ותמה עליהם הרן, שהרי ספק ממון עניים הוא ולא ספק איסור, וספיקא דממונא לכולא, שהרי הלכה בידינו ומצאו מחברו עליו הראיה. ועוד כותבים הריטב"א והרן בדעת הרמב"ן טעם נוסף להחמיר בפאה ובצדקה משום שהספק ביד להפקר מיוסד על אם תמצא לומר שיש יד לצדקה, והכרעת ההלכה בכל מקום היא כאם תמצא לומר כדרכו של הרמב"ם. ובספק שביד להפקר כותב הרן שלדברי הכל הולכים לכולה ואינו הפקר שכן ספק ממונה הוא והמוציא מחברו עליו הראיה ופירש המאירי שכל זמן שלא זכה בו אחר הרי הוא בחזקת הבעלים הראשונים ואין מניחים לאחר לזכות בו אבל לאחר שזכה נעשה מוחזק ואין מוציאים מידו ובספק שביד לבית הכיסא כותבים הרן והרשב"א שהולכים לכולה ואין יד לבית הכיסא משום שבזימון בעלמא אינו נאסר אלא מדרבנן וספק דרבנן לכולה והמאירי הוסיף שיש להקל בזה גם משום שהוא ספק ספיקה, שמה אין זימון לבית הכיסא, ואף אם יש זימון, שמה אין יד. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, שפתחה את מסכת נדרים, לעיל בדף ב' עמוד א', אם אמר מנודה אני לך ואוסיף לומר, שאני אוכל לך, רבי עקיבא היה חוכך בזה להחמיר. הרן והרמב"ן והרצבה בתוספות, פרשו שאם אמר רק מנודה אני לך בלי להוסיף שאני אוכל לך, אין הנדר חל, משום שהם ידיים שאינה מוכיחות שייתכן שהתכוון להרחקה באלמה ולא לדור ענה, וידיים שאינה מוכיחות לא אבי ידיים. כדברי שמואל אל בדף ד' עמוד ב' לגבי מודרני ממך, מופרשני ממך, הוא מרוחקני ממך, אבל רי כתב בתוספות, שאף בלי להוסיף שאני אוכל לך, נדר חל, שאין להסתפק באמירת מנודה, שהתכוון רק להרחיק מחברות ד' עמות, משום שאין אנשים רגילים להזכיר לשון נידוי על עצמם. אלא ודאי כוונתו לנדר, וזה נחשב לידיים מוכיחות. בדעת הרמב״ם בלכות נדרים פרק א' הלכה כ"ג, שאם לא אוסיף שאני אוכל לך, אסור להישב בדלת אמותיו. אומרת הגמרא, אמר רבי, אף שהיה רבי עקיבא מחמיר, מודה רבי עקיבא לעניין מלכות, שאם עבר על הנדר אינו לוקה, על הלף של לא יחל דברו, שלא יחמיר רבי עקיבא לחוש לנדר, אלא מספק. וההוכחה לכך, דאם כן, אם הדין היה שהוא לוקה, ניתני שתכתוב המשנה, רבי עקיבא מחמיר, והיה משמעות הדברים שראה בו טעם להחמיר, שיהיה דינו כנדר גמור. מכך שכתבה המשנה, היה חוכך להחמיר, משמע שהסתפק בדבר ולא היה מורה כן באופן מוחלט. במשנה מובא דין אמירת מנודה משמו של רבי עקיבא בלבד, ומשמע שחכמים חולקים עליו. דנה הגמרא באיזה לשון נחלקו ובאיזה לא. אמר אף פאפה, במקרה שאמר נדינה מנח שאני אוכל לך, אהיה נד ומרוחק ממך לעניין שלא אוכל משלך, דכולי אלמא לא פליגי, לדברי הכל גם חכמים לא חולקים, דאסור ולוקה, שלשון זו היא כשאר ידות נדרים שנזכרו במשנה, דהיינו מודרני, מופרשני, מרחוקני, שגם כאן משמעות דבריו היא שמרחיק את עצמו מחברו. ואם אמר משמתנה, שמתה זה תרגום של לשון נידוי, אז אם הוא אמר משמתנה מנח שאני אוכל לך, מנודה אני ממך לעניין שלא אוכל ממך, לכולי אלמא שערי, לדברי הכל מותר, וגם רבי עקיבא מודה בזה, כיוון שזה לשון של נידוי באלמא, ולא הוציא דבר איסור נדר מפיו. במה היא פליגי? באיזה מקרה נחלקו רבי עקיבא וחכמים? במנודה אני לך שאני אוכל לך. דהיינו בלשון שהוזכרה במשנה, וטעם מחלוקתם דרבי עקיבא סבר שמנודה לישנה דנידויה הוא, לשון הרחקה, והתכוון לאסור על עצמו לאכול משל חברו ולכן אסור. והר"ן הוכיח זאת מתרגום הפסוק בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ל"ג, והדבה בנידתה וסעובת בריחוקה. והראש מוסיף שכיוון שלא אמר בלשון שמת, מוכח שלא התכוון לנידוי. בתוספות כתבו שאין אדם רגיל להזכיר לשון נידוי על עצמו והתכוון מלשון ריחוק. השיטה מקובצת בייר שאין זה לשון הרחקה אלא לשון נידוי, והתכוון שכשם שמתרחקים ממנודה כן התרחקו ממני. ורבנן סברי שמנודה לישנה דמשמתנאו, לשון נידוי הוא דרך בני אדם להשתמש בלשון הזו רק בנידוי, ונמצא שאין כאן דיבור של נדר כלל ולכן מתירים. מביאה הגמרא דעה שרבי עקיבא וחכמים נחלקו בלשון אחר, ופליגה וחולק הוא רב פאפה בדרך ביורו במחלוקת התנאים על השיטה של רב חיסדא במחלוקת הזו. דאוג אברהם עשה שהיה באחד ואמר משמתנה בנכסי דברי דרב ירמיה ברבא, אסר עצמו בלשון משמתנה מנכסי בנו של רב ירמיה ברבא, אתה בא נודר לקמי לפני דרב חיסדא ושאלו האם חל הנדר. אמר לה, ישיב לו רב חיסדא לנודר, לי דחש לה ליד רבי עקיבא, אין מי שחושש לדעת רבי עקיבא החוכך להחמיר. מוכח דקה סבר שסובר רב חיסדא במשמתנה אני לך פליגי, נחלקו רבי עקיבא וחכמים, ולא כשאמר מנודה אני לך, שרבי עקיבא סובר כיוון שעשה עצמו מנודה מחברו, התכוון בכך לאסור על עצמו הנאה, שכן הכל פורשים מן המנודה, וכאילו אמר מודרני ממך, וחכמים סוברים שלא התכוון אלא לנדות את עצמו ולא יותר מכך. כיוון שהגמרא עוסקת במנודה, היא מביאה עוד מדיני נידוי. אמר רבי לה, אמר רב בשמו של רב, נידה הוא אם נידה לאיזה אדם בפניו, אין מתירין לו את הנידוי לכתחילה אלא בפניו של המנודה, שאם יתירו שלא בפניו יש לחשוש שלא ידע שיתירו את הנידוי, וכשיראה שאנשים אינם מתנהגים עמו כמנודה, יחשוד בהם שמזלזלים הם בהלכות נידוי. אבל אם נידה הוא לאדם שלא בפניו, מתירים לו את הנידוי בין בפניו ובין שלא בפניו, כיוון שלא יבוא לחושדם, שסובר שכשם שהנידוי היה שלא בפניו, כך גם הייתה ההתרה. מביאה הגמרא עוד מדיני נידוי, אמר רב חנין, אמר רב בשמו של רב, אדם השומע הזכרת השם לבטלה מפי חברו שעשה כן במזיד, צריך לנדותו מפני שעבר על העזרה של את השם אלוקיך תירא. ובמסכת ברכות בדף למד ג' עמוד א' כתוב שהמברך ברכה שאינה צריכה עובר על לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא. ורב החי גאון והרמב"ן על התורה בספר שמות פרק ח' פסוק ז', על הפסוק לא תישא שם השם אלוקיך לשווא, כתבו שגם המזכיר שם שמיים לבטלה עובר על לא תישא. ואם השומע לא נידאו, הוא השומע עצמו ראוי שיהיה בנידוי, לפי שלא חשש בכבודו של הקדוש ברוך הוא, אבל אינו נעשה מנודה מאליו, שאם כן נמצא שדינו חמור מדין המזכיר שהוא לא נעשה מנודה מאליו. מבארת הגמרא מדוע דווקא באווירה של הזכרת השם השותק יהיה בנידוי, משום שכל מקום שהזכרת השם לבטלה מצויה שם, דהיינו שמורגלים בכך, שם הניות מצויה ובאה וקובעת עצמה באותו מקום, שהרי הכתוב אומר בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך ובירכתיך, ולשון ברכה פירושו עשירות, שנאמר ברכך בכל מעשי ידיך, ונאמר ברכת השם יתעשיר. אם הזכרת השם למצווה היא סיבה לעשירות, הזכרת השם לבטלה היא סיבה לעניות, והעניות אומרת הגמרא חשובה כמיטה, שנאמר ספר שמות פרק ד' פסוק י"ט, ויאמר השם אל משה במדיין, לך שוב מצרים, כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. ועמדתן ואווירם שהלשינו על משה אצל פרעה ועדיין לא מתו ממש, שהרי היו לאחר מכן במחלוקת קורח, אלא משום שירדו מנכסיהם ובאו לידי עוני, קראה מה כתוב מתו. יש גורסים את הפסוק בפרשת קורח עם כמות כל האדם ימותו נילה, וראיית הגמרא היא, מה עונש הזכרת השם לבטלה שהרידת קורח ביקשו להקטיר קטורת שלא צובו להקטיר, ואין לך הזכרת השם גדולה מזו. כך מפרש השיטה מקובצת. ויש מפרשים את הפסוק שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, כפשוטו, שפרעה מלך מצרים מת ואין למשה לחשוש ממנו. כך התוספות במסכת עבודה זרה בדף ה' עמוד א', בדיבור המתחיל אלא, וכן הרשב"ם החזקוני והאבן עזרא, והחתם סופר בייר שכוונת הכתוב, שהשופטים שבאותו הדור שידעו מהריגת המצרי, שהרג משה, מתו, ודתן ואבירם ירדו מנכסיהם ולא יכלו לשחד את השופטים החדשים, שלא ידעו מהריגת המצרי שיהרגו את משה. ומשה רבינו נשבע ליתרו שיישב עמו, כאמור לכמן בדף סמך ה', מתוך שהיה ירא מדתן ואבירם, ולכן פתח לו הקדוש ברוך הוא, פתח להתיר שבועתו שדתן ואבירם אינם יכולים להזיק עוד. כך אומר שמרן, להיות ודתן ואבירם ירדו מנכסיהם, לא היו דבריהם נשמעים אצל פרעה מפני שירדו מנכסיהם, ואין לומר שכוונת הכתוב שמתו ממש, הרי היו במדבר בעדת קורח, ואף על גב שארבעה חשובים כמת, אני, סומה, מצורה ומי שאין לו בנים, אין לומר שדתן ואבירם נהיו סומין, שהרי במחלוקת קורח נאמר, העיני האנשים ההם תנקר, מצוראים לא היו, שהרי נאמר, שישבו בקרב כל ישראל והיו להם בנים, משום שאף אם אין להם בנים, עדיין דבריהם נשמעים אצל פרעה. והראש הוכיח שהיו להם בנים, שנאמר בספר במדבר, פרק ט"ז, פסוק זך, ודתן ואבירם יצאו וגומר, ונשיהם ובניהם וטפם. הביאה הגמרא ברייתא שמוכח ממנה שעניות חשובה כמיתה. ותניא, שנינו בברייתא במסכת סוטה בדף מ"ו עמוד ב', כל מקום שנתנו חכמים עיניהם שהקפידו על האדם, ורצו לעונשו או מיתה בעליו, או בא לידי עוני. וכלומר, מאחר שראינו עונשו החמור של מזכיר שם שמיים לבטלה שהיא עניות החשובה כמיתה, החמירו בזה חכמים יותר מבשאר עוברי עבירה. ואמרו שאם לא נידאו, הוא עצמו ראוי להיות בנידוי. מביאה הגמרא מעשה שגם ממנו למדו את ההלכות הללו. אמר רבי אבא וכאמינה כמי דרב אונה, היינו עומדים לפני רב אונה, ושם להחית את הרשמה אישה אחת דאפקה שהוציאה מפי ההזכרת השם לבטלה במיזיד, שמתה נידא אותה, אושרה והתיר לה הנידוי לאלתר באפה מיד בפניה. מבארת הגמרא שמה מינה תלת, ממעשה זה למדנו שלוש הלכות. הלכה ראשונה שמה מינה, ממה שנידע רבונה לאותה אישה למדנו שהשומע הזכרת השם לבטלה מפי חברו צריך לנדותו. הלכה שנייה הוא שמה מינה ממה שהתיר לה את הנידוי בפניה, שאם נידע הוא בפניו אין מתירים לו את הנידוי אלא בפניו. ההלכה השלישית הוא שמה מינה ממה שהתיר לה את הנידוי מיד, למדנו שמעיקר הדין אין צורך להמתין בנידוי להפרה ולא כלום. כלומר שאין צריך להמתין 30 יום בין הנידוי להתרתו, מפני שנידוי זה בא לחפר על המוציא שם שמיים לבטלה וכן לאיים עליו, שלא יהיה רגיל בכך, ולכן מספיק גם נידוי שמפירים אותו מיד. מביאה הגמרא דין נוסף בהלכות נידוי, אמר רב גידל, אמר רב בשמו של רב, תלמיד חכם מנדל לעצמו את עצמו כשנהג שלא כראוי ומפר לעצמו את הנידוי כשתיקן את מעשיו. והר"ן והרמב"ם בהלכות תלמוד תורה פרק ז' הלכה י"א כתבו שאף אם התלמיד חכם מחויב נידוי מן הדין, הוא יכול להתיר לעצמו את הנידוי. וטעמה, משום שלא נשא פנים לעצמו, אפשר לסמוך עליו שיתיר לעצמו רק שיהיה ראוי. אבל הרשב"א כתב שדווקא נידוי שהוא ממידת החסידות יכול תלמיד חכם להתיר לעצמו, כמו המעשה שמביאה הגמרא אודות מר זוטרה. שואלת הגמרא פשיטה שיכול להפר לעצמו, משיבה הגמרא שדין זה יש בו חידוש, מהו דתימה, הייתי חושב כשם שאין חבוש מתיר עצמו בבית האסורים, כך אין ביכולת מנודה להתיר לעצמו הנידוי כמשמלן, לכך מלמדנו רב גדל, שתלמיד חכם מתיר נידוי לעצמו. מבארת הגמרא היחידה מבאיזה מקרה תלמיד חכם מפר נידוי לעצמו, מבארת הגמרא כי עד מר זוטרה חסידה, כמו המנהג של מר זוטרה חסיד, כי מחייב כשהיה מתחייב בר בעירה ואחד מבני הישיבה שמתה נידוי על מעשה שאינו הגון שעשה, היה מר זוטרה משם את נפשי בריש, המנדה את עצמו בתחילה ועד הרמשמת, ולאחר מכן היה מנדה את הבר בעיריו, את אחד מבני הישיבה, וכי היה לביתה כשהיה מר זוטרה נכנס לביתו שרי, היה מתיר את הנידוי לנפשי שעשה על עצמו ועד הרשרי לי, ולאחר מכן היה מתיר את הנידוי לאותו תלמיד חכם. ולמה כך נהג מר זוטרה? א', משום כבוד התורה שהיה קשה בעיניו לנדות תלמיד חכם, אומר הראש, ב', כדי שלא ישכח להתיר את הנידוי, וג', שהיה ירא שמא יענש בגלל שהוא מנדה צורבא מרבנן, ד' כדי להשתתף בצער המנודה. מכאן הוכיח המאירי שמנודה יכול לנדות אחרים בזמן נידויו, שהרי מר זוטרה כבר היה מנודה כשנידע את הבר בעיריו. ויש חולקים שדווקא בנידוי ממידת חסידות כנידוי עם דמר זוטרה יכול לנדות אחרים, אבל המנודה מחמת שעבר עבירה אינו יכול לנדות אחרים בזמן נידויו. מביאה הגמרא הלכה נוספת משמו של רב גידל, ואמר רב גידל, אמר רב בשמו של רב, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, כגון שאמר שבועה שאוכל מצה בלילי פסחים שישב בסוכה ושאתו לולב, שנאמר בתהילים קופיוטט, נשבעתי והקיימה לשמור משפטי צדקך. והבינה הגמרא שכוונת רב גידל לומר שהשבועה חלה כמו בנשבע על דבר הרשות, שהעובר עליה במזיד לוקה משום בל יחל, ובשוגג מביא קורבן שבועה. ולפיכך מקשה הגמרא ולא מושבע ועומד מהר סיני הוא לקיים את המצווה, ודרשו חכמים במסכת שבועות בדף זך מהפסוק המדבר בעניין קורבן שבוע בספר ויקרא פרק ה פסוק ד, או נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להערה או להיטיב, שדווקא נשבע על דבר רשות שיש בידו להערה או להיטיב, כגון אוכל ולא אוכל, ישן ולא ישן, אז חייב קורבן שבוע. אבל במצווה שמחויב לקיימה מצד שכבר מושבע ועומד מהר סיני, אין שבועתו של עכשיו מחייבתו קורבן שבוע. ואם כן, איך משווה רב גיד על שבועה לקיים את המצווה לשבועה הרגילה שבדבר הרשות? שואלים התוספות בדיבור המתחיל מושבע, מדוע הקשתה הגמרא על רב גיד, הרי הוא דייק את דינו מהפסוק בתהילים. נשבעתי והקיימה, שדוד נשבע לקיים את המצווה, והייתה הגמרא צריכה להקשות על הפסוק, והם מתרצים התוספות שאפשר לבאר את הפסוק שדוד נשבע על מצווה שאפשר להיפטר ממנה. אבל את רב גיד על אי אפשר לבאר במצווה שאפשר להיפטר ממנה, שאם כן מה החידוש בדבריו? אז אם כן מקשה הגמרא על רב גיד על, הרי מושבע ועומד מהר סיני הוא, כאמור במדרש רבה על פרשת נשוא, מניין שבסיני לקחו שבועת העלה, שכן כתיב אלה דברי הברית, מלבד הברית אשר קראת איתם בחורב, וקיש ברית חורב לברית ארץ מואב. מה להלן בעלה, אף כאן בעלה. איזהו ברית של חורב, ואם לא תשמעו לי ולא תעשו את כל המצוות האלה. ובמסכת שבועות בדף למתת אומרת הגמרא שלא רק את אלה שעמדו בהר סיני השביע משה, אלא גם את הדורות וגיירים העתידים להתגייר. ולומדים זאת מהפסוק, ואת אשר איננו פה אימנו היום. לכן מקשה הגמרא, והרי מושבע ועומד מהר סיני הוא. מתרצת הגמרא, אכן לא הייתה כוונתו של רב גידא לומר שהיא כשבועת הרשות, אלא הקמה שמלן. אלא זאת בא ללמדנו, דשרי לי לאיניש, לזרוזה נפשי. מותר וראוי לו לאדם, בירותו שיצרו מפתה ולהתרפות מן המצווה, לזרז את עצמו לקיימה על ידי שישבע על כך, שאפילו הקשרים הנמנעים מן השבועות עושים כן, כפי שראינו אצל דוד המלך עליו השלום. ולדעת הרן, שבועה לקיים את המצווה חלה לעניין מלכות, פשוט שהזירוזו על ידי שמי יעבור על השבועה ילקה משום בל יחל. ויש שביירו את דברי הגמרא שבתחילה הבינה הגמרא שכוונת רב גידא לחדש שמותר להישבע לקיים את המצווה ולא חוששים שמא יבוא לידי תקלה ויעבור על שבועתו, ומקשה הגמרא מה אכפת לנו שיעבור על שבועתו, והרי אין השבועה חלה כלל. מתרצת הגמרא שכוונת רב גידא לחדש שאף שאין השבועה חלה כלל מותר להישבע לקיים את המצווה, ואין זה מזכיר שם שמיים לבטלה, משום שעושה זאת כדי לזרז את עצמו. ויש שביירו שחידש רב גידא שאף על פי שאין השבוע חל הכלל מותר להישבע לקיים את המצווה כדי לזרז את עצמו, ואין זה שבועת שווא. ורב גידל עצמו מבאר את דבריו, שאף שאין שבוע חל על שבועה, והרי הוא מושבע ועומד מהר סיני, ואם כן שבועתו היא לבטלה, בכל זאת אם אדם רואה בעצמו שהוא מתייאש מן המצוות, מותר לו להישבע כדי לזרז את עצמו, וקים לי שיקיים את שבועתו, ואין זה שבועת שווא. והמאירי הוסיף שאם עבר על השבוע ולא קיים את המצווה, לוקה משום שבועת שווא. מביאה הגמרא מאותו המורה הלכה נוספת באותו עניין, ואמר רב גידל, אמר רב בשמו של רב, אומר שבועה שאשכים למחר ואשנה ואלמד ואשנן פרק זה או אשנה מסכת זו, נדר גדול נדר לאלוקי ישראל, היינו שבועה גדולה נשבע, וחייב להשכים ולשנות את הפרק או את המסכת שנשבע. ומה שאמר כאן נדר, כוונתו לשבועה שאין בנדר קום ועשה, ומצינו בהרבה מקומות שקורא לשבועה נדר, כגון במשנה לקמן בדף ת עמוד א', כנדרי רשעים, נדר בנזיר בקורבן ובשבועה. הבינה הגמרא שכוונת רב גידל באומרו נדר גדול נדר לומר ששבועתו חלה גם לעניין קורבן, ומקשה הגמרא ולא מושבע ועומד ומהר סיני ללמוד תורה, והראש כתב שהשבועה מהר סיני היא והגית בו יומם ולילה כאמור בספר יהושע, והמפרש כתב שהשבועה מהר סיני היא ושיננתם, והפירוש השני כתב שהשבועה היא לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, גם כן בספר יהושע. אז אם כן מקשה הגמרא על רב גידל, הרי מושבע ועומד ומהר סיני ללמוד תורה, ואין שבועה זו שנשבע עכשיו חלה על השבועה שמהר סיני לעניין קורבן, אבל עניין מלכות כן חלה, אומר הרן. אלא אומרת הגמרא, אולי נגיד הסבר אחר, ומה היא כמה שמלן? מה אתה רוצה לומר שבא רב גידא להשמיענו? דאפילו אין מטרת השבועה אלא לזרוז עיניו שבעלמה, לזרז את עצמו נדר גדול נדר ומעשה נכון עשה מפני שראוי להישבע על כך? אין לומר כן, שהרי היינו דרב גידא כמה איתה? אלו הם דברי רב גידא בממרה הראשונה שלו, מניין שנשבעים לקיים את המצווה, ולמה יכפול רב גידא את הממרה הזו פעמיים? חוזרת הגמרא לדבריה הראשונים שרב גידא באומרו נדר גדול, הקמה שמלן, אכן זאת בא להשמיענו ששבועה זו חלה גם לעניין קורבן, וטעם הדבר, כיוון דיבאי פטר נפשי בקריאת שמה שחרית וערבית, מאחר שאם רוצה יכול לפתור עצמו מידי השבועה שבהר סיני, על ידי קיום מצוות תלמוד תורה בקריאת שמה של שחרית ושל ערבית, שבכך מקיים את מה שמפורש בתורה בחיוב המצווה הזו, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשוכבך בערב ובקומך בבוקר, משום מה אחי, משום כך שאין מצוות לימוד תורה ביום ובלילה כפי כוחו, בכלל זה פרק או מסכת הזו, כחובה באופן מפורש, אלא נדרשת במסכת קידושין בדף למד עמוד א' מן הכתוב ושיננתם שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד, ופירש רש"י יהיו מחודדים בפיך, חזור עליהם ובדוק בעומקם, שאם היא שלחה אדם לא תצטרך לגמגם אלא שתוכל לומר לו מיד. לפיכך חייל שבועה לי, חלה עליו השבועה לגמרי שכל הנשבע לקיים מצווה, אפילו זו שמדאורייתא אם לא כתובה באופן מפורש, חלה שבועתו גם לעניין קורבן. והר"ן בחידושיו למסכת שבועות בדף כ"ג עמוד ב' כתב, וזה לימים חיפשתי ומצאתי סעד לדבריי מדברי הרמב״ם. ונראה שכוונתו לדברי הרמב״ם במסכת שבועות פרק ה' הלכה ז' שהנשבע שלו אוכל כלשהו מנבלות וטריפות ואכל פחות מכזית חייב בשבועה, השבועה חלה שאינו מושבע על חצי שיעור מהר סיני. כלומר, אף על פי שנקטין על ההלכה שחצי שיעור אסור מדאורייתא, אין על זה את הכלל של מושבע ועומד מהר סיני. ולכן כתב הרמב״ם ששבועתו חלה. ולא הרשב"א חולק על הר"ן וכותב שאין שבועה חלה על חצי שיעור האסור מדאורייתא משום שמושבע ועומד מהר סיני הוא, אף על פי שאיסור חצי שיעור אינו מפורש בתורה. מביאה הגמרא הלכה נוספת מאותו המורה, אמר רב גידל אמר רב, האומר לחברו נשקים למחר ונשנה פרק זה, אף על פי שלא קיבל על עצמו דבר זה בשבועה, עליו להשקים, מחויב להשקים שקבלה לדבר מצווה חלה בדיבור באלמה. והריטב"א הביא שיש מפרשים שהחידוש הוא שאף על פי שחברו שתק ולא אמר שגם הוא מקבל על עצמו להשקים, חלה עליו קבלה לדבר מצווה וחייב להשקים. אבל הריטב"א דוחה את הפירוש הזה, שאינו במשמע מהלשון עליו להשקים שהכוונה לחברו. ולא עוד אלא שעליו להקדים לחברו כיוון שהוא היה מעורר בדבר. והנימוקי יוסף הוסיף שאפילו אם האומר הוא הרב והשומע הוא התלמיד, ואפשר להבין שהוא אומר כן רק כדי לזרז את תלמידו, חייב להשקים. שכן מצינו שאף הקדוש ברוך הוא נאה כן, כמו שנאמר בספר יחזקאל פרק ג' פסוקים כ"ב וכ"ג, ויאמר אליי, הקדוש ברוך הוא אמר אל יחזקאל בן אדם קום צא אל הבקעה ושם אדבר אותך. ואקום ואצא אל הבקעה, והנה שם כבוד השם עומד, כלומר שכבוד השם היה שם קודם שיחזקאל הגיע. חוזרת הגמרא לענייני נידוי שבתחילת הסוגיה לעיל בדף זין עמוד ב'. אמר רב יוסף נידו בחלום אם ראה בחלומו שאדם נידהו. צריך 10 בני אדם להתיר לו את הנידוי שיש לחשו שבשליחות המקום נתנדה, והעשרה שכינה שורה בתוכם, ונמצא שהותר באותו בית דין שהתנדה, והוא ובתנאי שאותם 10 יהיו אנשים, דתנו הלכתה. שלומדים גמרא דהיינו שנותנים ליבם להבין סתימת טעמי המשנה מים, וכששתי משניות סותרות זו את זו הם מבינים לתרץ שיהיו שתיהן קיימות. או לדעת דברי התנאים החולקים בדבר לומר משנה זו מדברי חכם פלוני היא. אבל אם הם מתנו ולא טענו, אם הם שונים משנה והוא לימוד ההלכות כמו שהן שנויות ואין טעמם מפורש בהם, ואינם לומדים גמרא, לא יתיר אצלם את הנידוי מאחר שהיה זה נידוי משמיים, צריך לכתחילה 10 תלמידי חכמים. והיא לקה, ואם אין במקומו 10 דתנו הלכתה שלומדים גמרא, יכול להסתפק אפילו בעשרה שהם רק מתנו ולא תנו, שונים משנה ואינם לומדים גמרא, שיתירו לו. והיא לקה, ואם אין במקומו גם 10 השונים משנה, לייזיל ולייטיב שילך וישב הפרשת דרכים, ויעיף שלמה ויאמר שלום לבי 10 שעל ידי שישיבו לו, יגנו עליו מן האיסורים, הדמיק ללאו, עד שיזדמנו לידו 10 דגמרי הלכתה, 10 שלומדים גמרא ויתירו לו את הנידוי. והתוספות בדיבור המתחיל והיא לא מסתפקים עם הטעם שצריך ללכת לפרשת דרכים, זה משום ששם רגילות למצוא יחד 10 אנשים ויתן לכל 10 יחד, או שאין צריך ליתן שלום ל10 אנשים יחד ובזה אחר זה גם כן מועיל. שואלים הראשונים מדברי הגמרא במסכת סנהדרין בדף למד לגבי מי שאביו אמר לו בחלום על מעות מסוימות, כך וכך הן, במקום פלוניהם ושל מעשר שניהם, שדברי חלומות לא מעלים ולא מורידים, ומדוע כאן אמר רבי יוסף שצריך התרה על הנידוי? וכתב הר"ן במסכת סנהדרין שונה הנידוי כיוון שמן השמיים נידו, והתשבץ תירץ שהחלומות יש מהם אמיתיים ויש אינם אמיתיים, ולכן במעות מעשר שני שהוא ספק ממון אין הולכים אחר הרוב ומעמידים את הממון בחזקת בעליו, אבל בנידוי בחלום שיש להסתפק אם הלך נידאו או שד נידאו הוא ספק איסור והולכים לחומרה וצריך היתר. אמר לרבינה לרבשי, שאל רבינה את רבשי, אם ידע, אם הוא זוכר מן החלום מן שמתי, מי הוא שנידאו, מה הוא דל ישרלי, אם יכול להסתפק בכך שאותו אדם יתיר לו את הנידוי ולא יצטרך לעשרה, שהרי בכל מקום ביכולת המנדה להתיר, כמה מבואר במסכת מועד קטן בדף י' ז' עמוד א', אמר להישיב לו רבשי, שמה לשמותי שביו השליח, שמה לנדותו מינו אותו שליח מן השמיים, אבל למי ישרלי להתירו לא שביו השליח, לא מינו אותו שליח מן השמיים. כלומר צריך 10 שיתירו לו. אמר לי שאל רבך לרבשי, שמתי ושרו לי בחלמי, אם ראה בחלומו שנידוהו, אבל גם ראה שיתירו לו. מהי? האם צריך עוד אתרה אחרת? אמר לי שיב לו רבשי, כשם שאי אפשר לבר בלא תבן, אי אפשר לתבועה בלא פסולת, כך אי אפשר לחלום שיהיה בלא דברים בתהילים. כלומר ייתכן שחלק הנידוי אמת והאתרה דברים בתהילים. ועל כן גם במקרה כזה צריך לעשרה שיתירו לו את הנידוי. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף זין במסכת כתובות עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, אם מסברה שיש יד לצדקה, אפילו שאין יד לפאה. שאלה שנייה, אם נפשוט שיש יד לצדקה, מדוע לא פשוט שיש יד להפקר. שאלה שלישית להלכה, האם יש יד לקידושין, לפאה, לצדקה, להפקר ולבית הכיסא. שאלה רביעית, האומר משמתנה מנח, האם נאסר בנכסי חברו? שאלה חמישית, נידו בפניו, למה מתירים רק בפניו? השאלה האחרונה, במה שונה השומע הזכרת השם מחברו, לרועהו עושה איסור אחר? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו היום הזה בסייעת הדשמי הענקית בתלמוד תורתנו, בדף זין במסכת נדרים, ואנחנו חותמים את תלמוד תורתנו כהרגלנו הטוב בסייעת הדשמי הגדולה. אם יפעל המשנה היומית קביעות, השתי משניות בכל יום. אוחזים אנו בסדר זרעים, מסכת ביקורים, פרק א' משנה זין. אומרת המשנה, יפריש ביקוריו ומחר שדהו קודם שהביאם למקדש מביא ואינו קורא, לפי שעכשיו אין לו קרקע, ואינו יכול לומר במקרא ביקורים האדמה אשר נתת לי. והשני, הלוקח שקנה את השדה דינו כך, מאותו אמין שהמוכר כבר הביא ביקורים, אינו מביא ביקורים נוספים, אבל ממין אחר הגדל באותה שדה, מביא וקורא. רבי יהודה אומר, אף מאותו אמין שכבר הביא ממנו המוכר, מביא הלוקח וקורא. מסכת ביקורים פרק א' משנה ח', המשנה ממשיכה בפירוט האופנים שמביא ואינו קורא. יפריש את ביקוריו ולפני שהביאם להר הבית, נבזזו, נגזלו ממנו הביקורים, או נמקו, נרכבו, או נגנבו, או עבדו, או שנטמעו, מביא ביקורים אחרים תחתיהם, בפני שהוא חייב באחריות הביקורים עד שהביאם להר הבית. ואולם, אינו קורא לביקורים השניים שמביאים מפני, שאינו יכול לומר, הבאתי את ראשית פרי האדמה שהרי אינם ראשית. וכן שונה דינם של הביקורים השניים מדינם של ביקורים רגילים, בזה שזרים האוכלים מהם בשוגג, אינם חייבים לשלם עליהם חומש לכהנים. אבל אם נטמעו הביקורים באזרה, אינו חייב להביא ביקורים אחרים תחתיהם, שלאחר שהביאם להר הבית שוב אינו חייב באחריותם, אלא נופץ, משליך אותם מן הסל כדי לקיים את מצוות הנחת הביקורים על קרקע האזרה, ואולם אינו קורא עליהם את מקרא הביקורים מפני שאין שמחה בהבאתם. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמיא הענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, זין במרחשוון תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמיא הענקית את דף זין במסכת נדרים. היום הזה יום היורצייט של המהר"ם שפירא זצ"ל מלובלין, מחולל ומייסד מפעל הדף היומי. זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום רביעי, ח' בחשוון תשפ"ג, ונלמד את דף ח' במסכת נדרים. השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ונוצא לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ונחמות, שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב. מי נותן התורה, מי מקור הברכה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב ולהתראות. חורף מלא בריאות גופה ונאורה מעליה, וכל מילי דמיטב.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.